אוקיי. קרונך? שמה.
אוקיי, שמה.
שיותר נשימות תזכרו את הבעיה. ונעשה מאמץ. טוב. שלום לכולם. רציתי... עשינו לדבר קצת על הנושא של הקהילה בציונות, ובזה להתחבר רשמית ל... נושא שאנחנו עוסקים בו, הישיבה עוסקת בו בזמן הזה. לכאורה, מה זה קשור לנושא של האדמה? אתם תראו, אם לא ראיתם, לא הסתכלתם, אתם תראו שזה קשור מאוד. אני רוצה לו קצת להתחיל ברקע, ואז נקרא לנו ביחד את קהילתנו. אצל הדור הראשון של הציונות, הרצל, נורדאו, אפילו אחד העם, אני לא מצאתי דיון בדברים האלה. אתם מוזמנים לספר לי אם פצעתם. למה? כי אצל הרצל ונורדאו העיקר זה להקים מדינה. ובמילא איך היא נראית, דת ומדינה, כלכלה, כל מיני שאלות מהסוג הזה שמאוד מאוד יטרידו אותם. אצל אחד העם המדינה אמנם לא חשובה, אבל מה שחשוב זה שהוא סוג של התחדשות רוחנית, תרבותית, שבאופן שאני חושב שהוא עליו התחיל ויכוח, אחד העם לא חשב שזה קשור לקהילה, הוא חשב שזה עניין פרטי, עניין של איזושהי חברה תוססת, אבל הוא לא ראה בזה משהו שהבעיה הזאת של אינדיבידואליזם וכל אלו לא מאוד הטרידה אותו. אז עד כמה שאני יודע, ואתם מוזמנים לאתגר אותי ולהראות שאני טועה, העיסוק בקהילתיות שייך בעיקר לציונות הסוציאליסטית הלא מרקסיסטית. למה לא מרקסיסטית? כי המרקסיסטים שהיו הרוב, עבורם, שוב, בפרשנות שבדרך כלל נתנו למרקס, הפתרון נעוץ במדינה, בעלמה, במדינה חזקה, שהיא זאת שמלאימה את אמצעי ייצור, שעוד באמצעי ייצור, וכך הלאה. שאלות מקרו יותר, שאלות של מיקרו פחות העסיקו את מרקס, למרות ש... ניתן וגם נתנו לו אינטרפטציה שכן בדברים האלה, זה לא משנה. הקבוצות הארץ ישראליות, בעיקר פה לציון, התלמידים של בר בורחוב, עסקו מעט בדברים האלה. השאלות שלנו העסיקו איתם זה מלחמת מעמדות, דברים כאלה שדווקא לא בדיוק מתחברים לנושא. גם הרוויזיוניזם ראה את עצמו במידה רבה בתור הממשיך של הרצל, גם הוא יותר עסק במדינה ובשאלות שקשורות אליה. לא מכיר עיסוק שלו בדברים האלה. שוב, אתם מוזמנים לאתגר אותי, כתבה של ז'בוטינסקי יצאו בעברית, ואולי אתם תרצו לדפדף בהם ולגאול אותם משם אמונה.
ביבי כל הזמן
מצטט, כן?
לא מצטט, אבל הוא אומר שזה מתיימר.
יש שם הרבה דברים יפים, אני חייב להגיד, אבל לא באמת נוגעים לשאלות שמעסיקות את נתניהו. אוקיי, לא שאלות שכרגע מעסיקות...
אני מסכים איתך, כן, במובן
מסוים. זאת אומרת, שאלה יכולה להוגיע בו.
אני לא כל כך מכיר, בואו נתחיל עם זה עם הטקסטים עצמם, אבל עצם הפעילות הציונית, כל הדבר. וזה מחזיר אותנו לשיחות שהיו לנו על מה זה קהילה, איפה המולות, מה זה מדינה וכו'. אז כל השאלות האלה,
כמו מה?
שפה... תנועות הנוער, כאילו איך שחיינו פה בתחילת העליות, היו קהילות, וגם לפני השואה היה פה קהילה, לא הייתה פה משהו יותר מזה. נכון שאנחנו מדברים על זה, אבל זה...
אנחנו כנראה מדברים על קהילה בשתי משמעויות.
נכון.
כאילו יש קהילה בתור commonwealth, וזה היה. ויש קהילה בתור community, וזה ברור שהיה, אבל לא בתור איזשהו משהו שצריכים לעצב אותו. הוא נוצר. כמו שרוב הקהילות נוצרות היום. זאת אומרת, יש את קהילת גבעת הדגה. כאילו מישהו עשה... אנשים שקנו פה גרבן הפכו להיות קהילה כי אין ברירה. או כי יש ברירה, לא יודע איך זה מתנהל היום. פעם זה היה כי אין ברירה. אז זה לא שהשקיעו בנושא איזושהי אנרגיה. זה נראה לי מה שמאפיין את העיסוק שהיה פעם. שאלות כמו שפה, אני לא חושב שהן קשורות לקהילה, הן קשורות למדינה. לחברה, לתרבות. יש הרבה דברים שזה לא קהילה, זאת אומרת, אתה לא צריך קהילה בשביל שתהיה לך שפה. יש פה, יש כמה תחומים בתוך ה... כן.
לא, שוב, במידה אתה מתייחס לקהילה במובן הכי מצומצם כמעט שלה, כאילו הכי...
ולא במובן.
ולא במובן שדבר על איזושהי, נגיד, במונחים שלנו, לא ישראליות, אבל קהילה, כן, של מקום מגורים, של שכונה או של משהו כזה, שזה אין איזה שם, זה לא קהילה אוטופית או אידיאולוגית או...
בסדר, תראה לי, תראה לי שעוסקים בזה, לא שעושים את זה כי זה דווקא של העולם, אלא שחושבים, אומרים איך זה צריך לעשות ומה זה חשוב. לא, שאתה אומרת, זה לא אידיאולוגיה, זה סתם צורה של חיים. זה לא, במובן הזה, ארץ ישראל ומה שקם פה לא שונה בקרוא זה ממה שקרה באלף ואחד מקומות אחרים, שבה אנשים גרים ביחד, זה קורה. נוצר בדבר הזה איזשהו משהו, אם הם לא חיים בדפוס האירוני. אוקיי? ברגע שאתה חי בדפוס האירוני שהוא הולך ומפציע לתוך חיינו, ומן הסתם כנראה שהילדים שלנו עלולים לגור כולם בדבר כזה, ברגע שאתה גר בבניין של 15 קומות, מטבע הדברים, זה יוצר איזשהו סוג של ניכור. דתי אולי מרקחים את זה קצת, אבל בגדול זה מה שקורה.
אבל הניכור לשאר מקומות בעולם, אותה עת פה זה בקו מדינות, הביאו לפה אנשים מאירופה, עיצבו שפה שלא הייתה פה כך, אבל עצם זה, זה נותן לזה מימד אחר, אני חושב שזה לא בדיוק.
אני לא יודע, שוב, אנחנו מדברים פה על אידיאולוגיה ועל חיים. בתור חיים אני מסכים במקום שתגיד. בתור חיים אנשים חיו ביחד, הם לא צריכים להתמודד עם מה שזה אומר. שוב, בתנאים קשים, בחברה של חוסר שפע, לא במודדת החזקה שלו. בניו יורק באותה שעה היו גורדי שחקים, פה לא היו, פה היו חושות. ברור שזה יצר הבדל, ברור. אבל השאלה היא, מישהו אמר, אוקיי, מה המשמעות של הדברים האלה? לאיפה צריכים לכוון אותם? לא.
שפה, לא
חיכנו... שפה זה שוב, אני לא מבין למה השפה קשורה לקהילה. למה?
כי יוצרת מין חברה, כאילו, גם אם זה לא קהילה במובן הצר שלה, זה כן...
יוצרת לאום. לאום זה משהו שהוא הרבה...
אבל...
כאילו, השפה שדיברו בראשון לציון הייתה אחרת מהשפה שדיברו בפתח תקווה? שדיברו במושבה בגליל, ביחוד המעלה? לא חושב.
אבל
שאלה... אני חושב שדיברו רוסית, רומנית, כל אחד לפי איפה שהוא עלה. לקח זמן עד שהם למדו, ואחרי הצרפתית, כי זה מה שלמדו בצטר של הברון. זאת אומרת, לקח זמן עד שהשתרש פה העברית. אז כאילו, לא רואה פה את ה... אתה מצאת קצת פוסט-מודרני מדי עם המחשבה שלכם, שזה לא רע, אבל לא יודעת כמה זה מתאים פה למציאות. אוקיי, עכשיו, אז איך עוסקים בקהילה? איך פתאום נוצר העיסוק הזה, וזה יווה איזשהו מפתח להבין את השפה שאנחנו נתעמק בה של ה... של הקובץ הזה. אז אני רוצה לעמוד פה על ארבע נקודות, אני חושב שכל אחד מהם ימעניין בעצמה ופה להרחיבה בעצמה, אבל אנחנו לא מעדיף לא לעשות את זה ויותר לראות את זה דרך הטקסטים עצמם. הנקודה הראשונה זה ביקורת של נאורות. יש ניסוח מאוד מפורסם של סוציולוג גרמני שקראו לו טוניס, פרדינד טוניס, שחילק בין גזרשפט לגמיינשפט. זאת אומרת, או בעברית שיחה, בין חברה לבין קהילה. גמיינשפט, גמיין זה משותף, אוקיי? גזרשפט זה חברה, זאת אומרת, בין משהו שהוא יותר מלאכותי, יש בו יותר בנוי על חוקים, בנוי על כללים, לבין משהו שהוא יותר, כמובן, עבורו טרום-מודרני, משהו שהוא יותר אינטימי, יותר קטן, יותר טבעי, יותר מחובר לטבע, ואתם יכולים לנחש מי זה פה הטובים ומי זה הרעים. הגזרשפט הוא לא טוב, יש שם ניכור, יש שם בדידות, יש שם אלימות, כל הדברים האלה. והרבה מאוד אנשים חשבו איך אנחנו בעצם חוזרים. שוב, המודרנה יוצרת את החברה, שמים הרבה דגש על מדינה, על חוקים, על מבנים. איך אנחנו חוזרים חזרה לקהילות שהיו פעם, שהיו יותר אינטימיות. דרך אגב, אפרופו הימים שבה אנחנו נמצאים, בשאריות יום העצמאות, אבל לקראת יום ירושלים, אתם מוזמנים לקרוא את אחד המאמרים של הרב שגר בספר ביום ההוא, בעקבות ההתנתקות, לא זוכר את שמו, אבל אתם תטעו את זה בקלות, שהוא מדבר שם על חוק לעומת האהבה. כאילו, למדינה, לעומת הקהילה, זאת אומרת, אולי הוא ניגע בזה בסוף דברים, או שנדבר על הרב שגר. הנה דבר. אז זה הנקודה הראשונה. זאת אומרת, פה השאיפה לקהילה היא שאיפה רומנטית, כמו שניצן אמר, לחזור חברה לאיזושהי חברה יותר אינטימית, במקום החברה המנוכרת, הטכנית, הטכנולוגית, שמאפיינת את החברה המודרנית. זו הנקודה הראשונה. עכשיו תגידו, מה זה משנה ליהודים שלא יודע מה, מגיעים מפולין? התשובה, גם היהודים האלה, יכול להיות שהם הגיעו מעיר גדולה, בטח היהודים שהגיעו ממרכז אירופה הגיעו מערים גדולות. זה דבר שמשך אותם. הם האמינו שהוא פה בארץ.
כן, אבל יש בזה הרבה מאוד מאפיינים שכאילו הם רצו, כאילו כמו שאתה אמרת, לדבר על בורגנות, זה נוכח בהרבה דברים ששלחת עליהם, שכאילו זמין הרצון, כאילו הם קודם כל הם מאוד צעירים, שזה מרכיב שאיפה,
כן,
כאילו,
נכון.
לא להזכיר אותם. צעירים שדיברו כנגד או מול דור של הורים,
נכון.
במקום מסוים,
נכון.
ומלא כאילו כל הדיבור שלהם והתקווה שלהם על דברים שהם רצו לעשות כאן הם היו בשמיים.
נכון.
להתחשב בזה שזה היה זמן...
כן, אני אזכיר את הנקודה הזאת, הטקסטים האלה הם טקסטים משיחיים. טקסטים זה לשולחן. אנשים כאלה האמינו, 15 אנשים שיושבים להם באיזה פסגה של הר בביטניה, משהו פעם היה שם, כדאי לכם לראות, אז חושבים שמה שהם יעשו פה זה מה שיגול את העולם. טוב. העולם מתקדם מהאנשים מהסוג הזה, לא מהאנשים צינים כמונו. אז זה מה שהם האמינו, נכון, היה פה הרבה הרבה תקוות משיחיות שאנחנו ננסה להבין גם מה היו האנרגיות שלהם.
הם לא כל כך לא
התגשם. מה? התגשם
חצי
כוח. בסוף נראה מה התגשם ומה לא. אוקיי, אז זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה זה המסורת של הסוציאליזם האוטופי. מרקס קרא לו אוטופי בזלזול. אבל אנשים אחרים הזכרו לב דווקא בערכה, זה הוגים שפעלו לפני מרקס, אחרי מרקס, והם לא התרשמו מהדברים שלו להציע, הם אמרו מחלט מעמדות, בשביל זה הגענו עד הלום, בשביל ללחם, זה האידיאליזם שלנו, לפחות מלחמה. השיח לא נראה להם אלים, נראה להם שפשוט הוא רוצה להאמיר את השליטה של הבורגנות בשליטה של המדינה, שהם חזו בצדק שלא תראה יותר טובה. הם חזו שזה משהו נורא דיקטטורי ונורא נורא אלים, לא לזה הכוונה, לא בשביל זה אנחנו מפילים את המשטר הקפיטליסטי. אז מה כן? הם ראו את התיקון לקפיטליזם בהקמת קהילות. אז חלקם היו אפילו אנרכיסטים, הם דיברו על זה שלא צריך מדינה, המדינה זה מנגנון של כוח. אוקיי? שוב, חובר חברה לניגוד הזה של הרב שגר של חוק מול אהבה, זאת אומרת, מדינה מבטא את כל הדברים שאנחנו לא רוצים לעשות. והאמת היא, אנחנו לא צריכים לעשות. בבית ספר, בצבא, של המיסים, זה כל דברים מיותרים. ולכן הדרך היחידה להחזיק אותם זה כוח. אוקיי? שיתאי לכם ילדים בבית ספר, או אם תזכרו איך אתם מתנדים בבית ספר, תבינו עד כמה בית ספר זה מנגנון של כוח, אנחנו גם מייצר כוח. כוח בין המורים, בין המורים לבין עצמם, בין המורים לתלמידים, לתלמידים לבין עצמם, כאילו... בבית ספר זה מקומות מאוד אלימים. לכן צריך לעשות מצלמות ושומרים וסכינים ובלגנים וכל הדברים האלה. למה? לפי התיאוריה הזאת, כי כשאתה עושה משהו שאתה לא רוצה לעשות, אתה לא רוצה לעשות אותו, צריכים להכריח אותך לעשות אותו. אוקיי? והשאיפה, הטענה שלהם שניתן לוותר על כל הדברים האלה, כאשר אנשים באמת יעשו מה שהם רוצים, וזה בתור מסגרת של קהילות, שהם לאט לאט יצמחו ויצמיחו גם דברים שהם כן עושים ביחד, כי הם יותר גדולים, כמו לסלול כביש או משהו כזה, ולהקים בית חולים, אבל ההתחלה תהיה מחבורות קטנות והומוגניות, כי רק בחבורות כאלה יכול להיות שיתוף. זאת אומרת, אחת הקושיות הגדולות של הקפיטליסטים, הסוציאליסטים זה טבע האדם. הרכוש הפרטי הוא טבע האדם. אחד הדברים הראשונים שילד אומר, זה שלי. נכון? כאילו, תופס את הדובי שלו, אומר, זה שלי, או דברים שלא שומר, זה שלי. אוקיי? אז איך אתה יכול להתגבר על הדבר הזה? אז הפתרון הקומוניסטי הוא כמובן בכוח. אוקיי? אבל אם אנחנו לא רוצים להשתמש בפתרון הזה, אז אנחנו רואים שבמשפחה אין שלי בשבילך, משפחה בשאיפה אני מוכן לוותר, במשפחה יש חשבון משותף. הדרך היחידה ליצור שיתוף, קומוניזם אמיתי, שלא יהיה בנוי על אלימות, זה לבנות אותו באיזושהי הגדלה של המשפחה, וזה כאילו הקהילה. כמו קיבוץ של היום, כן, ליצור שוק של, הקיבוצים היו מאוד מושפעים מהלך רוח הזה, לא דווקא של מרקס, שלא ראה את הקיבוצים בתור זה משהו חשוב, דווקא ראה חזון הרבה יותר מודרני ומתועס ודברים כאלה, אבל הרעיונות האלה הם רעיונות נגיד של אדם בשם פרודו, צרפתי, מאוד מאוד השפיעו, דרך כל מיני צינורות שלא ניגע בהם כרגע, ולכן הקימו קיבוצים. הקימו קיבוצים מתוך רעיון, מתוך מטרה, שבאמת יהיה פה חבורה מאוד מלוכדת, שבחבורה מהסוג הזה, זה שאנחנו שותפים ברכוש, זה דבר הגיוני, זה דבר, דבר, דבר סביר. זה היה הרעיון. אנחנו נעסוק בדברים האלה שאנחנו מצאות השנה לדבר על בוב. נקודה אחרונה, אוקיי? הנקודה הזאת היא הנקודה של ההומואירוטיות. משקעת הטקסט הזה, אולי אתה תופתע את הדבר הזה כל הזמן חוזר, אבל זה השיח מאוד רווח בתקופה הזאת. מי שההוגה הגדול של הדברים זה היה בן אדם בשם הנס בלויר, דרך אגב אנטישמי חריף. רעיונות שמאוד השפיעו על תנועות הנוער הגרמניות, ומשם השפיעו גם על השומר הצעיר שהיה מאוד מושפע מההווי של תנועות הנוער הגרמניות, וזה הרעיון של קהילת הגברים. יש פה איזשהו עיבוד של הרעיונות של פרויד. זאת אומרת, יחסי איש ואישה יוצרים את המשפחה, המשפחה הזאת, הדפוס שלה הוא דפוס אגואיסטי. כן, זאת אומרת, הוא דפוס שיש בו באמת הרבה חום ולכידות ואהבה בתוך המסגרת שלו, אבל הרבה מאוד עוינות וחוסר אכפתיות כלפי מה שמחוץ למשפחה, והמשפחה הפולנית תוכיח. זה המציאות, זאת אומרת, זה מציאות שהיא מאוד חמה מבפנים, מאוד יחידה מבפנים, או כלפי חוץ היא שולפת ציפורניים. זה מה שיוצר המערכת היחסים בין האיש לבין האישה. ולכן העתיד לא תמון במערכת היחסים הזאת, העתיד תמון בלקיחת הכוח האירוטי, הכוח הליביליאלי, שזה בעצם האנרגיה, האינסוף שכמוס בתוך האדם, והשחרור שלו לא בין איש לבין אישה, אלא בין גברים. אוקיי? כי חבורת הגברים, בניגוד לקשר בין איש לאישה, היא לא סגורה. זאת אומרת, איש ואישה זה, הם בתוך עצמם. אבל גברים, הם לא יוצרים תא, הם לא יוצרים תאים, הם יכולים ליצור איזשהו מכלול. עכשיו, אני בטוח שכל מי שפה שהיה ממילואים, נכון, כולכם הייתם מילואים, לא? בגולני, לא יודע, משהו כזה, אז הוא יכול להבין על מה זה מדבר.
יש המון דוגמאות הסתרת גם לזה.
כמו מה?
ספרטה.
ספרטה זה חבורת הלוחמים, זה אותו דבר. טוב, זה כמו במילואים. אני אספר לכם סיפור שבגיל 40, אני עמדתי בפני הצומת אם להתנדף או לא. כאילו, היו בפלוגה שלנו, שזה גדול פלוגה של הסדרניקים, אנשים שהתנדבו במשך שנים. ואני חושב שזה אובייקטיבית, לא סובייקטיבית, ההחלטה הקשה ביותר שהייתה לי בחיים. והיו לי כמה החלטות בחיים. Okay, איך אני יודע שאובייקטיבית זו החלטה הכי קשה בחיים? זה הדבר שחלמתי עליו הכי הרבה חלומות. כאילו, ברמה הרציונלית, אמרתי, עשיתי מספיק, לא היה מילואים אחד שפספסתי, אפילו אחרי לידה. אפילו אחרי חתונה, לא ברור שהייתי תורם בדיוק לליכוד, ללכידות הפלוגתית, לא הפצירו בי להישאר, אולי אפילו סמכו שאני הלכתם, כאילו, בשמה, לא היה חסר איזה מחסור בחיילים או משהו כזה, לא הייתי איזה תותחן עלוב שלא הסתדר בלעדיי, בר אילן מאוד לא עודדו אותי להמשיך ולהתנדב, כל הסיבות היו לי לעזוב. ובכל אופן, אחרי שהחלטתי שאני לא מתנדב, פשוט היו לי עשרות ומאות חלומות, לא יפה להגיד אלפים ואני לא מגזים, כי בינתיים כבר עברו שש שנים, שבהם אני מתנדב וממשיך במילואים. מדהים! ואני, האדם האחרון הוא מכורה, אני חושב שאני איזה מכורה, אבל אני ממש לא. אוקיי? מדהים! לא, עכשיו, מה משך אותי? אהבתי לראות באנשים, אהבתי לראות בקרטונים, התשובה היא לא. אוקיי? מה שמשך אותי זה בדיוק מה שמתואר כאן. אוקיי? מה שמשך אותי כאן זה חברת הגברים. כמו שאומר השיר, הרעות. כן, צביקה, תראה מאוד מאושר.
צביקה,
מה?
גם אני חושב על זה, זה מוקלט, אני אחתוך את זה, אני
אעשה עם
זה דברים
נחמדים. אני כבר סיפרתי את זה בכמה מקומות. עכשיו, יחזירו אותי חזרה, אין דגה, תפרקו את הגדות שלי, זה בסדר. טנקים ישנים, תפרקו אותם. אז זה נקודה, אני חושב שהיא נקודה חזקה. כאילו, העובדה שאנשים שבאמת מגיעים אחד ימני ואחד שמאלני ואחד דתי ואחד חילוני, כי עם הזמן גם הביאו חילונים, בין אישים קצת התמעטו, אז הביאו עוד אנשים נוספים, וחלקם עשירים וחלקם עניים, ממש כאילו, היה שם מנהלי חברות הייטק והיה שם אנשים שהיו מובטלים, וכולם ביחד וכולם צוחקים וכולם אוכלים ביחד ומדברים ושיחות לתוך הלילה וקפה, כאילו, יש בזה קסם מאוד גדול. למען האמת, וזה באמת, אתם צריכים לא לפרסם את ההקלטה הזאת, חלק מהקסם הוא גם בזה שאין נשים.
זה מוזכר, אני לא זוכר במי, במה שיש...
כן, זה מוזכר במה שיש.
יש שם רק שתי נשים.
כן, זה ברור. וגם הם הרגישו שהן מיותרות. זאת אומרת, כאילו זה משהו אחר, זאת אומרת חברה כזאת יש בה משהו שהוא משהו מיוחד בחברה הזאת. דרך אגב, היה איזשהו יהודי מסוים, חלק מהחוג הפגאי שכתבתי אליו, שקוראו לנגר, שאמר שזה בדיוק הרעיון של החברה החסידית. משארים את הנשים בבית, אתם יודעים, אלו, אני לאומן אשתי ואשתי להורים, זה הולך, אשתי תקשר. כן, אני פשוט לא אענה. זה, כן. זה סוג של רוח הקודש שיש לנשים. אוקיי, אז הוא אומר את הדבר, מה קורה? יש לנו את האדמור במרכז, את הרעות של החסידים, ואנשים נשארות בבית.
זה בכדי שניהם, זה דברים שנגמרים אחרי חודש.
מה?
גם אלול וגם מילואים.
וגם ביטניה. בסדר, אוקיי. זה היה...
זה היה הציני שהייתה צריכה להיאמר.
בסדר, שמה, זה הייתה ציני שצריכה להיאמר. ובכל אופן, והרי היה החלום. אז... זה... דרך אגב, אנחנו נדבר פה גם לא על משהו שהוא, על החבורה של בחורי הישיבה בשיעור, זאת אומרת, גם זה משהו שיש בו מן הרעות ומן האחווה, אנחנו מקימים פינת סיגריות, אז כאילו, יש, אני חושב שזה דברים שהם לא, הם לא ארטילאים, הדברים האלה. שוב, כמה זה יציב, עד כמה זה כמובן שאלה שהיא שאלה טובה, אבל זה היה עוד משהו שתרם, הנושא האירוטי מאוד נוכח פה בכל הדפים.
זה לא רעיון חדש, אני חושב במדינה של אפלטון,
זה מאוד מודגש. במדינה של אפלטון?
בין גברים לנשים.
לא, במדינה של אפלטון, במדינה של אפלטון זה רעיון שלישי. לא בלתי קשור. המדינה של אפלטון שגם היא הבטאה השראה לקיבוץ. היא מדינה שאומרת, הוא טוען, יש שוויון מוחלט בין גברים לבין נשים. יהיו חיילים ויהיו חיילות. הוא דיבר על שומרים, לא על חיילים, אבל לצורך העניין. יהיו חיילים ויהיו חיילות. עכשיו, והוא אומר שאנחנו ננטרל לחלוטין את היסוד המיני. למה? כי הנשים האלה הם שלוחים. כל אחד הוא קודש למטרתו. אוקיי? ולכן הוא אומר שבאימונים שהם יעשו, גם הגברים וגם הנשים יהיו ערומים. כלומר, זה לא יפריע לאף אחד, כי לא יהיה יצר בתוך הסיפור הזה. אנשים אלה הם קודש למלאכתם. הזיווגים יהיו זיווגים שהמדינה מתכננת, כי הם יעשו התאמות, ושיהיה זיווג אידיאלי, אוקיי? והילדים לא יכירו את הבעלים שלהם, וככה, הוא טוען, תיווצר לכידות מאוד מאוד חזקה על דווקא על בסיס המשפחתי. כלומר, כל אחד, כל הילדים שגדלו בצורה הזאת, כולם יהיו אחד, כי כולם אולי האחים שלו, אז כולם בעצם האחים שלו. זה מה שהוא מתאר. בעיניי, רק מנה, זה משהו מזעזע, אבל שם זה כן בנוי על המרכיב הנשי. ולהפך, עכשיו זה בנוי על הוצאת האירוטיות מתוך העניין. זה הכל רציונליות צרופה. אוקיי? זה כמעט הפוך ממה שקורה פה. פה להפך, לוקחים את היסוד הליבידיאלי, לוקחים את היסוד האירוטי, רואים אותו בתור משהו של קשר.
טוב, אז זה גם שם, שאני אומר שאהבה אמיתית יכולה להיות רק בין גברים.
המשתה, אוקיי, אתה צודק, אבל זה גם כן לא בדיוק אותו דבר, כי זה אהבה אפלטונית. זה הידידות, זה משהו כאילו, שוב, מאוד שכלי, מאוד זה, ואנשים הם לא בקטע. אבל פה דווקא דובר לקחת משהו שאנחנו באמת מייחסים אותו למקום של איש ואישה. יש אנרגיות מאוד חזקות שקושרות בין איש לבין אישה. זה מדברים 90% מהעשירים. על, על, על הדבר. זה כוח שהוא כוח עצום. הטענה שאת הכוח הזה פשוט הוא לא נרתם למקום, מקום הנכון. זאת אומרת, הקפיטליזם מטפח את, את החברה, את, את, את המשפחה הגרעינית. כי זה מאוד מתאים לו, כי זה, כאילו, משהו נורא חפצי. כאילו, הרי את מקודשת לי, נכון? קניין. זה קניין, כמו שאני עושה את קידוש. והיום שכללו את זה. כאילו, גם, לא רק שהגבר קונה את האישה, גם אישה קונה את הגבר. בכלל זה, הדבק הזה לא ייפרד. אבל במקום הליבדו האמיתי הוא ליבדו אינסופי, אין לו גבולות, הוא לא נעצר בך או בו, הוא יוצר משהו שהוא אינסופי. זה היה החזון בתוך הדברים האלה. ואני אומר, זה לא דברים, זה לא הזיות של אנשים, זה משהו שאני חושב שכל אחד מאיתנו לא בצורות יכול להבין את הדברים האלה. אתם יודעים שברגע שהתנועות הנוער הכניסו גם בנות, אז הכל נהרס, כאילו, אז הדינמיקה מאוד מאוד השתנתה בתוך הסיפור. טוב, נקודה אחרונה. נקודה אחרונה זה איזשהו סוג של ראייה מיסטית או בהכללה אנטי-רציונלית שטוענת שהעובדה שהעולם המודרני הוא עולם של פרטים זה נובע מכך שאנחנו מסתכלים על הדברים במבט רציונלי שהוא מפריד את הדברים, זה על הדי פירוד, על יותר פירודים, אתה זה אתה ואני זה אני, לך יש אופי ולי יש אופי, אבל זה אשליה. בעצם המציאות האמיתית היא שבין בני האדם יש קשר אורגני, כמו שאומר השיר, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, בינינו וגם בני האדם לתוך הטבע. אם אנחנו מצליחים להחליף דיסקט, אנחנו מצליחים להחליף את המבט שלנו מהמבט הרציונלי למבט המיסטי הזה, אז אנחנו מכירים שאתה זה אני ואני זה אתה. אוקיי, זה איפה לקרוא החבורה המיסטית. מי שדיבר על זה, דמות שמאוד מאוד מאוד השפיע על החבורה הזאת, זה אלברט גורדון, בן אדם שעלה לארץ בגיל מאוד מבוגר, היה גם סוג של הוגה דעות, אבל מה שיצר לדבריו הרבה מאוד השפעה, שהוא לא ישב באיזשהו ספרייה, הוא הלך לשדה, הלך לעבוד, למרות גילו המבוגר ובריאותו הרעועה, והקשים את הרעיונות שהוא דיבר עליהם. אגב, גם הוא שאב הרבה מן החסידות, למשל, הרעיון של עבודה בגשמיות, הוא הפך לדת העבודה ועוד כל מיני דברים, והוא מבחין בין הכרה לבין חוויה. זה מה שאתם לכם היום בבוקר, אולי לפעמים לקרוא את זה, אבל מוזמנים לקרוא את זה בהמשך. דרך אגב, את המילה חוויה הוא חידש, לא הייתה מילה אחת בעברית לפניו, לחוור את חוויה.
פעם שאני קראתי
את
הדברים שלו, אז לא הבנתי כאילו מה הוא חידש.
לא, הוא לא חידש רק את איזה...
לא, אבל המילה, כי יש איזה תיאור של שווייד על המילה הזאת, כאילו היה לקח לי הרבה זמן להבין שזו מילה באמת שלו, כאילו שהוא...
כן, זאת אומרת, בגרמנית יש לבן, שזה לחיות, ויש אר לבן, שזה לחוות. אבל בעברית לא המילה כזאת, אז גם הוא לקח את המילה חיים, טיפס רק עם האותיות, חווה עם כל חי, זאת אומרת, ועבין חלפות, והפך את זה לחוות, לחיות ולחוות. זה האר לבן, האר לבנס, החוויה. ושוב, התבונה מנתחת, מפרידה, ביקורתית, תמיד שמה אותנו מחוץ לדברים, ולכן היא יוצרת ניתוק בין האדם לבין ההוויה, ויוצרת חברה שהיא חברה אטומיסטית ומופרדת מהטבע. החוויה לעומת זאת משקפת מציאות של אחדות, והחברה המודרנית המקולקלת היא חברה שבה ההוויה, ההכרה השתלטה, השתלטה. אנחנו צריכים להחזיר חזרה את החוויה לתוך התמונה. הוא קורא לזה חוויה, קורא לזה מיסטיקה, יכול לקרוא לזה עוד דברים, והטענה שיש בנו עוד כוחות, שהכוחות האלה בעצם חושפים מציאות שהיא מציאות אחדותית, וגם את המיסטיקה נוכל למצוא בטקסט הזה כאן. אוקיי, עד כאן ההקדמה. זאת אומרת, אלה המרכיבים התרבותיים שנאספו מכל מיני מקומות, והם הזינו את האנשים האלה, שוב, שזה לא רק הקבוצה הספציפית שקראנו עליה, הם השפיעו על מגוון של מחשבות, והם יצרו את ה... הם הולידו את הקיבוצים, הם הולידו את, את החלום הזה, את הפנטזיה, את השאיפה המשיחית הזאת לקהילתיות בתוך הציונות, שאני חושב שעד היום משפיעה עליהם, אני חושב. טוב, אז הקובץ הזה יצא בשנת התרפ"ו, 1922, אנשי השומר הצעיר שישבו בביטניה. למה הם ישבו בביטניה? כי לא היה מה לתת להם לעשות. אפילו לא הייתה אדמה לתת להם לאבד. אוקיי? אז הם שוב ישבו בביטניה, חלקם עבדו בסלילת כל מיני כבישים, כביש תברי הצמח וכל מיני דברים מהסוג הזה, שהם דבר מדהים איך הם סללו אותו. זאת אומרת, פשוט משהו פרימיטיבי כמו שלא יודע מה, בימי הביניים. יצאו את האבנים, לפתט אותם, כאילו לשבור אותם לחתיכות קטנות, ואז להעביר אותם ועוד כל מיני דברים ממש, ממש הזויים עד שהם יצרו את הכביש, אפשר לקרוא לזה ככה. אז מה הם לעשות? לקדוח מקדחת ולדבר עד אמצע הלילה, לדבר אחד עם השני, והתוצאות של הסכנושים האלה נמצאות פה לפניכם. וחבורה הזאת הצמיחה אנשים מאוד מאוד חשובים שחלקם מאוד מאוד התפרסמו. אחד מהם זה מאיר יערי, שהגיע משפחה חסידית והפך להיות האדמור שלהם עד שהם קצת נפנפו אותו, והוא הפך להיות יותר מאוחר המנהיג של מפ"ם, אבל בינתיים הוא הפך להיות מרקסיסט, אז הוא מתכחש להרבה מהרעיונות שהוא מדבר עליהם כאן. ובכלל לפעמים מאוד להתרשם שזה היו אנשים מאוד מאוד עסקים, עם השכלה מאוד מאוד רחבה, שוויתרו על הכל ובאו לשבת פה ולמות מקדחת. טוב, אז חצי נחתך עם הסריקה והחצי שלי נחתך בצילום, אבל לא נורא. נסה להסתדר. אז מי שחוסק כאן במחשב יהיה לו יותר נוח, אני עם הקובץ השני, הקובץ שנקרא Zionism 2. אוקיי? אז נתחיל לקרוא בתוך הדברים של יערי, ו אחרי זה אנחנו נעבור מהרמה היותר קולקטיבית, כאילו הגותית, נעבור לרמה יותר מעניינת של וידועים ודברים כאלה. כן, סליחה, אתה רוצה לקרוא? תוך המחשב?
לחצי הפוך, אבל אני אנסה לעשות את זה בכל מיני.
יכול להפוך, דרך השלום הפוך ואחרי זה זה מתיישר.
כן. אנחנו חבורה שומע את זה?
כן, בדיוק.
אנחנו חבלה שומר הצעיר עדיין לא הופענו בעיתונות בתור שכאלה מפאת המצב המיוחד שאנו נתונים בו עכשיו. לא נקלטנו בתוך פרוצס היצירה העממית במשך השנה הראשונה שהננו בארץ. הננו מדבקים עדיין על דרכי החיים שבארץ, באשר בודאי נתנסינו בייסורים ועצמחנו חיים מן האדמה. אשר הקשרונו באלפי נימין בלתי רציונליות אל הארץ ויושביה. בלי אותו הייחוד עם העם והארץ, חיי הפרט אינם אופיים.
אינם אופיים, זאת אומרת אין בהם אופי.
אינם אופיים, נשמתו מדולדלת ומשוסעת ועבודתו אינה יונקת לשד מנבחי היצירה. זו היצירה הבאה כביטוי להתמזגות החופשית של האדם עם הבריאה כולה. עבודתנו מחוסרת סגנון ואינה מתפרצת מתוך שחרון פנימי. היא נעשית מתוך אונס ולשם ומילו חובה גרידה. היא מגועת מרד חשאי ומשפיל. הנוער בין לאופקים מתחמץ ומפורר את העדות הטבעיות, ובמקום השיתוף מבצעת היפר אינדיבידואליזם חולני וירוד. אנחנו התלבטנו בקושי המצב בארץ ולא יכולנו. התאמצנו בשארית כוחותינו להציל מכיליון את צורת חיינו בקבוצות, ועלינו חרס בידינו. אמנם גם עתה איננו מושכים את ידינו מן התנועה, אך הגלגל הסוחף של הלחץ החומרי, חוסר היחס אלינו מצד ההנהלה של העבודות הציבוריות, גררו אחריהם פיזור קבוצותינו בכבישים. במהירות מאיימת נהרסה הסטרוקטורה הטבעית של קהילתנו, ונחלשה האינציאטיבה של הכוחות...
היוזמה, אינישיאטיבה, היוזמה, כן.
של הכוחות המשפיעים. אלמלא סיבות אלה, לו נפגשנו ביותר הבנה מצד הציבור, היינו יכולים להשתמר בעבודה בתור
עדות.
עדות מתפתחות באופן טבעי.
העדות זה בשפת של הקהילות, כן.
לחוץ לארץ היינו נלחמים נגד המכניזציה של החיים והחינוך, נגד הציות המוסרית השוררת בבתי הספר, נגד בעל הביתיות של ההורים ונגד הרוחניות היתרה הגלותית. במקום חברת חנבנים וקשי יום ונפש, נוצרה לנו עדה תוססת במלוא גווניה המסמנים והנוספים, צורת חיים חופשית וטבעית, אשר הרחיבה את חוג השפעותיה וכללה בזמן מן הזמנים את כל ספירות החיים של האיש הצעיר. בעדתנו הצעיר היה נלחם בעד ברור השקפותיו, יצר לו יחסים חברתיים ואירוטיים אל נער ונערה, יצר לו סימבוליקה מיוחדת, שפה מיוחדת ואופן תפיסה מיוחד. לנו נתברר שרק על יסוד החינוך העצמי והחופשי ועל ידי התחברות טבעית של הפרטים בזמן שהכרתם הכרת בוסר וחיפוש דרכם ובצער עולמם נוצרות צורות חברתיות וכוחות חברתיים אשר מסוגלים לחדש פני החברה היהודה. תנועת הצעירים נהייתה לביטוי חיים מלאים ורחוקה מלהיות רק הכנה לחיים אחרים בימי הבוקר. לא נתנסינו בעבודה, ולפיכך לא עמדנו בתור עדה בפני קושי המצב בארץ, ומצאנו את המעבר הטבעי אל העבודה, וניתנה האמת לאמר, המעבר הזה לא הוקל לנו מצד המפלגות. לתנועתנו ייחס...
א' ציוני.
א' ציוני, ערך זעום של גוון נוסף. לדעתו יש בו משום קישוט והידור של ימי העלומים, ומשום תסיסה מעורפלת במסתורין, אשר אין להם מקום בחיי ממש בארץ. באופן מלאכותי הוא עושה פדות בין חיי ממש וחיי הסיסה וחיפוש דרכים. את החיים מסוג ראשון הוא מכניס אל מסגרת המפלגה שרק לה יש עיקרים, השקפה מסוימת ובגרות. לעומת זה חיי הסיסה מקבלים אופי של סגנון, והוא מאציל על הצעירים מחממות משפחתית אשר נחוצה להם בכדי שיוכלו להתבגר. סגנון החיים עלול להיבלע על ידי המפלגה שסופגת אותו לתוכה. הסגנון הוא צורה ארעית, חולפת ועוברת. א' ציוני חוצץ איפה בין תסיסה ליצירה. תסיסת הנאורים לדעתו מתגבשת בימי הבגרות, ורק אחרי אותה ההתגבשות מתחילים כוחות היצירה.
טוב, נעצור פה בנדלק, כן. מתוך וידוי נפש, אתה רואה פה זה? זה בעמוד הבא.
מתוך וידוי נפש. מתור וידוי נפש, אנחנו בוועידתנו טבענו מאת עצמנו מה שטובע גם גורדון ולנדאור. דרשנו שהאיש הנחנק במסגרת פרטיותו המצומצמת ומחוספסת שכבות רוצות של הציביליזציה המכנית מוכרח לנדוד ולחזר אחרי אחים שבשיתוף עם נשמתם ובשרם החומת יתמזג לנשמה שטפנית ויחוג חג האיחוד עם האיש, עם הבריאה וכל המתהווה. אנו נחשפים לנשמה שטפנית עולמית ולא רק לסולידריות עולמית של המעמד. לא נחכה לזה לאחרית הימים, לא נהיה לזבל בשביל הדורות הבאים, לא נהיה לפרוזור. האיש הכי פרימיטיבי והכי תרבותי יקום לנו מתוך אותה מתיחת האיחוד. האגדה תשק ליצירה, הנשמה השטפנית תפיל נחשולי יצירה אופיים וסגנונית. החיים יקבלו סגנון מיוחד והוא חופף על כל נדנוד נפש, על כל מעשה ועל כל ספקות החיים. עובר ומתגבר בעוברו על הדור הצעיר. מושג בזה השיתוף הפראי והחופשי של עם שולט בכוחות אלמנטריים ונענה להם, אבל לא משועבד. עצם התחייה תבוא על ידי העדה היוצרת, והיא לא תתנבא במלחמתה עם הלחץ החומרי. היא תתגבר על תנאי המקום, בה יוולד הסמל והמנהיג הרליגיוזי.
המנהג.
המנהג הרליגיוזי, היא תשכין שוב את השכינה בינינו, ונוכל לומר גלויים וצוהלים את האני מאמין. הצורה המפלגתית אשר התבצרה אצלנו כרוך בחיסרון עיקרי, היא ההפך של העדה, היא צורה ריכוזית וארגונית, ולעומת זאת העדה היא צורה מתרקמת מאליה. המפלגה לוחמת, היא חזית כלפי חוץ, היא מקיפה את הכוחות והאמצעים הדרושים לשם מלחמה בעד או נגד משטר חברתי ידוע. המפלגה מאפשרת הספקת אמצעים, חילוף וחיסום בין פרטים וחוגים, אבל לא נתון לה כוח יצירה מקורית, כוח התנועה, כוח מאחד, ומציל אופיות ומחנך טיפוס. בארץ אשר בא מן הצורך להילחם ולהגן על קיום, מעמד ומשטר ידוע, המפלגה מוכרחה להתקיים, והיא הופעה טבעית. אם אינה יוצאת מגדר תפקידה הגיוני ואינה שמה עין בספירות חיים אשר אינן עולמות את אופיה. היכולת החברתית של המפלגה היא מצומצמת, היא צורת ארגון מדינית והמונית, ואינה איפה מדקדקת בבחירת החומר האנושי. בארצנו המפלגה מבצרת את קיום מעמד הפועלים ומרכזת את הכוחות היישוביים. היא מאפשרת צורת חיים טבעית, ואולם לכשהיא לעצמה אין לי צורת חיים אלא צורת ארגון. המפלגה היא מדינה בזער אנפין. העדות מתחברות על יסוד הסכם מתוך נגיעה ושיתוף, להשאירן חופש וכיוון לכל יחידה חברתית אם היא זקוקה לכך. העדות אינן סובלות שלטון, הן בונות להן רקמה אנרכית והתחברותן החופשית.
טוב, בוא נעצור. מה יש לנו פה? פה המון דיכוטומיות שהוא בעצם בונה. מה יש
כאן?
סטרוקטורה
מול חופש.
כן, סטרוקטורה, מבנה מול חופש. מה עוד? שם זה ללוח שלה. עדה מול מפלגה ומדינה. אוקיי.
מלאכותי
מול טבעי. מלאכותי מול טבעי, יפה. המחשבה שלו היא קולקטיבית או אינדיבידואליסטית?
קולקטיבית, כאילו אינדיבידואליסטית, אבל היא רואה את עצמי חלק מקולקטיב.
אוקיי, שאני חושב דבר על האופי, על החשיבות של חינוך של האופי. זה, אוקיי, אז יש פה מזיגה של הרבה מהדברים שאנחנו בעצם ראינו. יש פה חלום על חיים של יצירה, ומי שמתקיף אותו שזה חלום של צעירים, אז הוא אומר להפך, זה הזמן של פה היצירה יכולה להיות מתוך התסיסה הזאת. יש פה יצירה, אנחנו פה נכתוב שירים, שורות קצרות. אנחנו יש פה חיבור אל האדמה, אל הטבע. אוקיי? יצירה באה מתוך התמזגות חופשית של האדם עם הבריאה כולה. אוקיי? ויש פה עבודה, שמה לב, מה זה עבודה? איך עבודה אמורה להיראות? פה משפט מדהים.
מתוך רצון,
לא רק רצון, מתוך שיכרון. אוקיי? מתוך שיכרון פנימי. זאת אומרת, אדם לא עובד כי הוא צריך לעבוד, כי יש לו סידור עבודה. הוא עובד מתוך באמת הרגשה של יצירה, איזה משהו פאוסטי כזה, של בן אדם שמרגיש שעכשיו הוא בזה שהוא שובר את הסלע הזה והופך אותו לחצץ, ובזה בורא עולם חדש. הוא מקשים את הפתגם הזה, והייתם כאלוקים. זה, זה, זה באמת משהו מאוד 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 חזק. זאת אומרת, בעיניו, אני חושב שמה שקורה אמור לקרות בביטניה, וזה מה שהוא ניסה להוביל, זה כמו ביקוע אטומי. זאת אומרת, מספר מאוד קטן של חלקיקים שכאילו צריכים להתמזג, אבל האנרגיה שנפלטת היא בעצם משנה את כל העולם. והוא באמת האמין שתיווצר פה נשמה שפנית, איזשהו אופי אחר של בן אדם שהוא לא אינדיבידואל, הוא כל הזמן מחפש את השיתוף, הוא מחפש את הביחד, וזה ייצור שלב שלנו את העדה, שלב שני את העם, שלב שלישי את האנושות, שלב הבא את הבריאה, כל הקוסמוס ילך ויתחבר בצורה הזאת. איפה אתם באים עם המסר הזה? הוא נגע לכם באיזה שמונים? הוא עורר אצלכם איזה שיכרון שזה עבורכם הזיות של איש צעיר מדי? זה נגע בכם באיזשהו מקום? לא. מי כן? מה?
המשפט האחרון שקראנו לאום זה מה שהוא הדגיש כאן. העדות הן הזמנות של תורם לאום כמו המלכה בשבילות המחושית. כאילו העיסה, תחושה בקשר לכל החיפוש של הקהילה, שזה מין ניסיון לחפש אחדות שהיא אמרכת. אני לא יודע אם משהו מתאר את הניסים, או כאילו גם באותו, לא יודע הרבה כבר. סתם, אני שאני מגיע פה בין מיון כאילו מאוד רגיש כאילו חשובים בהקשר הזה. איך אפשר ליצור חברה, וגם כשזה מה שפתחת על חברה שלא מבוססת על כוח, אלא על יצירה, זה נכון להיות מה ש...
אני חושב
שהוא מנסה לפחות להציל את זה
כאתגר. יפה. עוד אירורים שלכם? לראות אם יקבלו אתכם לביטניה?
נדבר ממש על המאבק התמידי בין הנערות לבין ההזדקנות, התבגרות, מאורגנות, כאילו. יותר בהמשך כאילו על משהו שעדיין לא הגענו אליו. איך זה כתוב? אנחנו אוהבים את הצעיר הערום, שנשאר ילד בהתבגרו, סוג של פיטר פן כזה, שמקדש את היצר ואת הנאה היצרית, שמנפץ את החומות אשר הטילו הדורות בין רוח ובשר. זה נשמע מאוד יומרני, כאילו, אבל הוא... אני מדבר על משהו שכולנו באיזשהו מקום, כאילו, רוצים, כולנו מפחדים, כאילו, לאבד משהו במעלה הדרך. משהו מאוד פנימי, כל אחד בינו לבין עצמו, וגם כאילו התברגנות של העם, אנחנו מרגישים את זה גם על הציונות הדתית שמתברגנת, כל המדינה.
חזק. נכון.
אבל מי אמר שחייבים להיות על ציר של התקדמות, כאילו, אתה... כשאתה רוצה להגיד שאתה מתקדם, אתה חייב להניח כאילו את הנקודת מוצא שלך ואז להגיד לדבר ביחס אליה, כאילו. ומניח פה איזה עם המון 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 פאטוס, שלי אישית לא מאפשר כאילו לקרוא את זה בצורה, לא יודע מה, נעימה, הייתי יכול לשמוע את זה וזכר, לא משנה, אבל אני כאילו לא מקבל את זה, את ההנחה הזאת שלו, כאילו גם נגד הזה, פה זה הדיכוטומיה הזאת, היא מאוד חזקה, כאילו היא ממש נוכחת בשפה שלו בחוץ לארץ, היינו זה, כאילו הסיפור הזה של הגלות. כאילו אני לא, חוץ מזה שכאילו עברו 100 שנה מאז, 100 שנה והמון דברים, המון תהפוכות, לפני זה גם יש היסטוריה, אבל גם כאילו ברמה,
פסיכולוגית, כאילו, אני אומר, לא, כאילו, לא... אם אני אשתמש במינוחים שלו ודבר על בורגנות מול, לא יודע מה, חיים כאלה של קהילה שעובדת בתוך שיכרון, לא ברור לי מאליו, כאילו, לאיזה צד אני נוטה.
הקהילה פה היא קהילה אקסטטית, זאת אומרת, שוב, הדבר ש... זה לא קשור למילואים, אבל זה קשור לקהילה החסידית. אז תגיד, היו תקופות שהגילו פה אנשים לשיח, אני לא אסתיר פה את שמותיהם, אולי אתם מכירים חלק מהם, שזה מה שהם רצו ליצור, הם רצו ליצור פה איזושהי קהילה אקסטטית. כאילו, קהילה של חיות השוערות ביער, זה מה שהם רצו ליצור.
אני חושב שביחס מה, כאילו, הזכרת את הזמן שעבר, אני חושב שיש דברים שהפכו את זה דווקא. אולי לא את הפתחון שהוא מציע, את הרצון הזה ללמוד כאילו חברה שאין בה שלטון כוחני, אבל הרצון שהוא אולי אפילו רק להתחזק, כמו שלא. כאילו, חברה שמתחזקת על אנרכיה.
שוב, אבל יש בה אנרכיה בגלל שיש בה, שהחיבור בה הוא טבעי.
כן.
אחרת האנרכיה לא יכולה לעבוד.
דוגמת רוסיה
הקומוניסטית. כן, זה ההבדל. זאת אומרת, התפיסה שלו, הוא בעצם מטפל למטמורפוזה. כאילו, הוא רוצה שיהיה פה אמרה מוחלטת, מנשמה אינדיבידואלית של אני, אני חושבת במונחים של אני, ונשמה שטפונית, בן אדם, שהוא, כאילו, הוא רוצה ליצור אנשים מסוג אחר, הוא רוצה ליצור אנשים, ולכן הוא באמת פה ממשיך על הבית ספר השצפני, כי הוא חושב שחבר צריך בגיל מאוד מאוד מוקדם. כאילו, על אנשים שהם לא מחזיקים את העולם צמוד ל... כאילו, צמוד ככה ליד. כאילו, יש בהם שיתוף, יש בהם נתינה. ולפעמים כאילו, נגיד ילדים שגדלים ביישובים, יישובים קטנים, יש בהם, אתה רואה שהם מאוד שונים, הרבה יותר פנימיים. כן, הרבה יותר נותנים, הרבה יותר מדברים איתך בצורה... אתם יודעים, יש ילדים שאתם שגדלים בעיר, אז אתה שמגיע מישהו זה, הם מתחבאים מתחת לשולחן, מאחורי הגב של זה. ילדים שגדלים בישובים קטנים, לפעמים הם מאוד מדברים איתך, מאוד מתחברים איתך, זה... כאילו, זה סוג של מעבדה שהוא רוצה להקים, שהיא תיצור אותנו מלכתחילה בצורה שהיא צורה אחרת, ותנסו לדמיין איך אנחנו נראה כשאנחנו נהיה אנשים כאלה. כאילו, אנחנו נהיה אנשים ש כאילו, הדלת פתוחה כל הזמן, אנחנו כל הזמן פתוחים כלפי ההוויה, פתוחים כלפי המציאות, כי אנחנו לא סגורים בתוך המחשב שלנו, בתוך הבית שלנו, כאילו, כל הזמן פונים החוצה, מדברים.
כן, מדברים, זה משהו מאוד, גם אני אעשה להיות נוכח לגמרי בתוך הטקסט של הבדלי, קשה לי להתעלם מההיבטים ההיסטוריים.
כן.
אבל גם אני אעשה בתוך הטקסט, לא כאילו... היכולת הזאת היא ליצור את הטשטוש הזה בין אני לבן אדם אחר, כאילו זה משהו מדלג מעל זה, כאילו מדבר על החזון, אבל תהליך השחרור הזה הוא כאילו פעולה מאוד, כאילו כל ההיסטוריה מלאה בזה, כאילו כל ה...
ומה למדת מההיסטוריה?
לא, אני חושב נגיד על פילוסופיות של מחשבה מדינית, הם עוסקות המון בקניין, כאילו ש... ובחוק שמשמר את הקניין, כאילו זה דבר שהוא הוא כאילו כל כך נוכח, הוא כל כך כאילו מוטמע בפסיכולוגיה.
אתה צודק, אבל...
אתה מגלגל את הגבי על החורה.
כן, בדיוק.
נחזור למועצת.
זהו, אולי כאילו אין... כאילו, אני חושב שהוא יצא... גם יש נקודה.
אתה, יש שיר מאוד יפה של ג'ון לנון, Imagine. Imagine there is no possession. אז הוא אומר, I wonder if you can. זה לא, לא... אבל זה משהו... משהו רוצה לדמיין את ה... כאילו, יש המון שלבים. כאילו, כל אחד ננסה לחשוב האם פה נניח בישיבת שיח הוא מסוגל איזשהו שיעור נניח שקורה פה, סתם איזושהי חבורה, לספר דברים מדברים אינטימיים. כאילו, שכל אחד שומר את הקלפים שלו קרוב קרוב לחבר. זה שלב ראשון. שלב הווידוי. שלב שפנים בחזות היה מאוד מאוד מרכזי. כאילו, אחד הדברים שהיו מדהימים באומן, שבגלל שזה, כמו שמסביר ויקטור טרנר, בגלל שזה עלייה לרגל, מה שנקרא קומיוניטס, הוא מושפע מבובר בנושא. נוצר איזשהו סוג של קהילה שהיא באמת קהילה קסטית.
כן, אבל...
והבן אדם מסוגל לבוא, לעמוד ליד הציון, לספר על כל המריבות שלו עם אשתו, וכאילו, אני החברה הכי זאת, אני לידו עומד, כאילו, זה לא מפריע לו.
אבל שוב, זה הדבר שהסתרת מה...
זה לא ניכור, לא, ממש לא. יש שם אחווה מדהימה, יש שם רעות מדהימה.
אבל זה ניכור...
לא, סליחה, במובן ה... אני כל כך לא הייתי שם, אבל מבחינת זה שאתה לא תראה את בן אדם
הנוכח,
אתה בא לזה...
אז זה אולי...
זה לא ניקוז, זה משהו אחת. נכון, זה כמו מילואים, זה משהו חד פעמי. זאת אומרת, וזה תמיד השאלה אם ניתן דבר, האם דבר כזה יכול לשרוד. זאת אומרת, אולי קשור בכלל
לאקסטאטה. זה בדיוק כאן איזה זו, לא סתם כאילו כל הדברים שכבר דיברנו עליהם. ובזה לפעמים כאילו לחשוב על זה, שגם כאילו אפשר להתייחס לה, אנחנו יודעים את כמה זמן הדבר הזה כאילו היה קיים או לא היה קיים בהיסטוריה.
נכון.
ולא בכדי, כאילו גם נגיד המושג של טרנר הזה, הוא כאילו מתייחס לזה פרק זמן מאוד מוגדר. גם בהקשר של חסידים, כאילו כולם מדברים על להגיע לאלו, לאדמור וזה.
לא, אבל החסידים ממשיכים, גם מילואים באופן שמיים אתה ממשיך, אבל שם בקובן, וגם עליה לרגל, אתה לא רואה את הבן אדם אחר כך בגלל.
לא, אבל גם במילואים אתה משמר, אתה כאילו, אתה יכול להיות זוהר, תותחן וזה, ואתה משמר את המקום עבודה שלך, את הרמת שלך בזה, וזה נראה לי מאוד משמעותי, אני עושה עכשיו את זה פסיכולוגית. כאילו, בן אדם יכול...
אני באופן, היסטורית אני חייב להסכים לך. זאת אומרת, זה משהו שהוא באמת, אתה לא יכול ברצו כל הזמן, אתה צודק. אבל השאלה אולי יותר חשובה לשאול היום, האם יש לנו את החודש הזה? האם יש לנו את המקום, האם יש לנו חודש בחיים, או יום בחודש, אני לא יודע מה, שבו אנחנו תואמים את הדבר הזה, רק בתוך העולם האינדיבידואלי שלנו, אלה שאלות. כאילו, האם בן אדם בשביל להתוודות צריך לשלם 1,000 שקל לפסיכולוג? זאת השאלה. זאת אומרת, אתה כאילו אומר, לא יותר מחודש, יש לך חודש?
כאילו, לא חודש.
בסדר. אז יש לך, אבל הרבה אנשים, אני חושב שרוב האנשים, המילואים עושה אחוז באוכלוסייה עושה מילואים. וללאומה גם כן עדיין, אפילו פחות טוב מהאחוז באוכלוסייה, עושה אלה שם. או דברים מהסוג בזה. ועכשיו, השאלה אם לא ניתן ליצור קהילה שיש בה את הדינמיקה של רצו ושו. זאת אומרת, רגעים מאוד אינטימיים, רגעים שאדם יכול יותר להתכנס למקום. לא כמו ביטניה שלא עליהם בכלל חיים אישיים, גרו באוהלים. אחד אוכל משותף וכל הדברים, אני צריך אולי להוריד את המינון, להיפגש בחדר אוכל פעם בחודש. אבל הבעיה שלנו היא הבעיה ההפוכה. כאילו, היא הבעיה שהאדם, ככל שהוא מתבגר, ואתה פה על בורגנות, הוא יותר ויותר מחפש את הניקור, לאיפה אתה מחפש, כאילו, אל תיגע בי. כאילו, לא רוצה שתדע מה, אל תסכנש לי, לא רוצה לשמוע אותך. לא רוצה שתשמע, תשמע אותי. כאילו, זה כאילו, הבעיה פה, כאילו, לעשות את הבית שעל החצר, ואז אליהו הנביא לא מגיע אליך. אתה מכיר את הגמרא בבטרה, כאילו, אלה השאלות נראה, כאילו, אתה עושה משהו לא הוגן, כאילו, שאנחנו חיים בביטניה ואתה רוצה לשחרר אותנו, אנחנו לא חיים בביטניה. כן, אנחנו חיים באיזשהו מגדל, ואם אנחנו לא נהיה שם, אנחנו לא שם, אנחנו נהיה שם, אם לא אנחנו הילדים שלנו. כאילו, דובר פה על הבית ספר השתפני, למה הבית ספר שלנו מחנך? אני יודע שכשאנחנו הלכנו כאן לכיתה א', אז הלכנו לו קלמר, יש כאלה צריך להביא פרונות. אנחנו כל עיפרון, צריך לנו את המדבקה, כתוב לזה אריאל מאור, אריאל מאור. אז כאילו ככה על 62 עיפרונות, עטים ודברים כאלה. איזה חינוך אנחנו נותנים לו, במובן. עכשיו, אני חייתי להגיד שהסיפור של הווידוי זה עוד הקטע הקל. אוקיי? אבל בוא נגיע לרמה הזאת של... תתת לך את המפתחות של האוטו שלי. זה כאילו... זה כבר יותר מסובך, התנועה הזאת.
איך השיתופיות קשורה לטבעיות?
זה אידיאולוגיה, זה הנחה. כאילו, הנחה היא שזה הטבע, זה המצב הטבעי, אפשר להתווכח על זה.
אפשר
מאוד להתמשך,
בסדר. נכון. נניח שהטבע שלנו הוא שיתופי?
כן, האמיתי, זה שקלקלו אותו. אני לא בטוח שפסיכולוגיה תסכים עם כאילו, הניסיונית, כאילו, הרצינית תסכים עם ההנחות האלה. מאוד, מאוד לא בטוח. אבל יש בזה משהו.
זה קשור למוח,
זה שבטיות. תרחיק אפילו עד לכאן. שמדבר שהילד נולד, כאילו, בתוך הממשי, שכאילו, אין גבולות בינו לבין העולם. הגבולות נוצרים בשלב יותר מאוחר, עם הדמיוני, עם הסמלי. אוקיי? אז כאילו, אז הנה, זה לכאן. הוא לא חלק מהחרטה הזה. זאת אומרת שזה כנראה תובנה מאוד עמוקה, התובנה הזאת, כאילו שהגבולות האלה של האינדיבידואליות, של האינדיבידואליות, הם לא שוב, מה שמפריד בינך לבין הטבע, בינך לבין העולם, זה לא משהו שהוא, כאילו, וככל שהזמן עובר, אנחנו פשוט יותר נעולים בזה, זה אפילו לא אופציה בשבילנו להגיע למקומות האלה. להרגיש אחד עם הטבע. מה, מישהו פתחו לשאול שאלה? כן.
אני, אתה רוצה להגיד שהדיבורים שלך הם קצת כאילו... לא יודע. כאילו, אני שאני בא מתוך יישוב, וכרגע אני עוד...
זה יישוב סתם, לא? היישוב, נו. המגדלים שם בדרך, אתה לא יודע.
לא, נכון, אבל אני אומר, כאילו, אני עוד בשלב שעדיין לא בחרתי איפה אני גם, וזה כאילו... יש לי עדיין מאוד מאוד אמון בכל הדברים האלה שפה יש עליהם דיבור נורא ציני כביכול. כאילו של, באמת של לגור במקום קהילתי ושיכול להיות מקום כזה. וזה נשמע לי שהמרחק שאתם מדברים לדבר הזה הוא, אצלי הוא לא כל כך נמצא.
מה ידע?
זה תיאור שאתה מדבר עליו.
מה?
מה קורה את הקהילתיות שאתה מדבר עליו? מה קורה שם?
אין לך להגיד, אנחנו היום איזושהי קבוצה של חברים שיש לנו איזושהי מחשבה בעתיד לעשות משהו, עכשיו אני לא יודע אם, כאילו, אנחנו לא כזה ביומרנות, גם איננו כאילו, או יש מין שאיפה כזאת, כן, כאילו, צורך העניין אמרת להביא את המסכות של האוטו, זה דבר שהוא בסיסי לי, שהוא ברור לי, כאילו, שהוא לא, הוא לא דבר שאני מרגיש שאני צריך לעבוד כדי להגיע אליו. אבל לא,
נפלא, מה נגיד?
בפסח נסעתי לילות בטרנדן ויצאה מדימונה דלת הצהר איתן וזה היה יום שלישי, הוא אמר לי עד מתי אתה נמצא בלילת? אמרתי לו חמישי, אמר לי יופי, חמישי אני עולה, קח את המספר שלי ותאם איתי, הוא בא לאסוף אותי ביום חמישי כשהייתי בלילת, הוא קיבל אחר כניסה, הוא בא לאסוף אותי כל הדרך, הוא עוצר בתחנת הדלת, הוא אמר לי בוא אני אומר למה בא להזמין לי איזה מנה של איזה בגן בורגר של משהו כזה. קיצור, קנה לי כל מיני דברים, צ'וקולוקים, וגם בדרך הזו קנה לי דברים.
את המספר?
זהו, בסוף הנסיעה הוא אומר לי, יש לך היום שעולים לאט אין את המספר שלי. וכל הדרך הוא אומר לי, אתה צריך משהו כזה, ככה, כשאני עוד מעט גם פלוח, הוא אומר לי, תשמע, אני עובד מלון הזה והזה, אם אתה צריך משהו כלחה, וזה, אתה פה תשאר מספר.
אני מקווה שאין פה משהו הומו אירוטי, בוא נאמר ככה. סליחה שאני חושב בקשרים.
זה בדיוק, כל מה שדיברנו זה בדיוק, אני חושב שבין השאר זה נופל פה.
הוא הדתי דרך אגב?
מה זה?
הוא הדתי?
לא. אוקיי. הוא היה ספרדי,
הוא היה מרוקאי.
אז זה היה כאילו,
אחרי
זה חזרתי.
זאת אומרת, הוא לא קרא תגובה.
אבל זה היה משהו מאוד חזק, ירדנו מהטרמפ הזה בשוק. הוא לקח את המרקיון בחמישי צבעני, וזה היה מין שוק כזה לראות בן אדם שהוא כל כך כאילו... הכי פשוט לא בעולם.
איך אתה חווית את זה? מה זה?
בצורה שהוא ירד מהטרמפ, לקח לו את זה לא שער להוריד את החיוך מהאוזניים. וזה היה משוגע.
מעניין.
אני חושב שזה בדיוק...
לא, הוא לא עציני, הוא היה חשב... אתה צודק, נכון, כי אנחנו חיים בעולם באמת מאוד, אנחנו צודק. אני...
אני
מבקש
אתכם.
נכון.
זה לא.
אבל כבר מאדם לאדם הוא כאילו יותר ויותר מצטמצם לעולם האירוטי, כאילו בחברה. זאת אומרת, זה עבר דרך לפרוץ את
המחסים. כאילו, האינטימיות היא
יפה.
הוא אומר לך מה השם שלו?
כן.
עשית את זה שחפוש בגוגל או משהו כזה? לא. עשה את יותר מה עשה, לא יודע. מעניין.
זר.
לא, בסדר, אני לא...
לא, אבל מצד שני פעם נסעתי ובשבע משהו עבודה והיה מישהו תקוע שם, היה צריך דלק. אז לקחתי אותו לתחנת דלק קילומטר והחזרתי אותו. לא שאני כזה צדיק, הוא בא לתת לי 50 שקל. לא, מה, השתגעת? זה לא כאילו נסעתי שעתיים. והוא רצה לתת לי, אמרתי לו, עזוב, מה... כאילו, כאילו מה שאתה אומר, הרבה אנשים היום כבר, לא נמצאים שם בכלל.
אני עדיין כבר יושב, חברה גם בכללה לא כל כך מנוכרת. לא כל כך מנוכרת, כאילו, אני לא חושב שהרוב נמצא, כאילו, גם לא קרוב למה שמודי סיפר, אבל אני לא חושב שהרוב נמצא איפה ש...
הבחור.
כאילו, יש.
אתה יודע מה הכי קשה לי מאז שעברתי מירושלים, לירושלים?
נו.
כל הקבצנים שהם בקשים שקל, אני כבר לא סופר אותם. כאילו, בהתחלה זה היה לי קשה, כאילו. שכאילו, כאילו, לא יודעת איך להתמודד עם זה, אתה נותן, לא נותן, כאילו, על פי מה, איזה קרונות, כאילו. ואני חי כבר בירושלים 8 חודשים, ועכשיו, כאילו, כבר לא קשה לי. אנשים כאילו מבקשים, מבקשים אותך כאילו עזרה ואני באופן אישי כאילו
אבל זה חיסוס, אבל נגיד אתה עכשיו סתם דוגמה גם בירושלים למרות שאולי דווקא ירושלים היא לא דוגמה כי ירושלים אומרים
אבל זה אי, כאילו
לא, אבל אני אומר
זה מקום אישור שלה
אוקיי, אתן לך שכפר
כן, אומר, כאילו כן מסכים פה עם הניכור הגדול הזה בין אנשים
זה מתפתח, זה הולך לשם, כאילו לדעתי אם פעם הם חיים לשבטים כאילו לשם האנושות הולכת, לעיר, כאילו.
יש צוק איתן נגיד וכל מיני דברים כאלה. יש שם סיפור מדהים, אבל איך עכשיו אני נזכר? אחרי שסיפר לי שחבר שהוא היה תחסרת, כאילו נשוי, אז קיבל יום חופש, אז איך שהגיע לך, לא יודע, אבל אם רחוק על משהו כזה, שמשהו תחסרת, כאילו, לשתות ליום אחד של זה, שירון, אתה מזלן, אתה מפחות שלא יחב כך, עשה, וכן שתחת, אתה תצא את הריב אחר כך. כאילו, אז יש... יש כאילו רגעים, אני אומר זה גם פה בתוך חברה, זה דוגמא של אנשים פרטיים, אבל לפעמים בתוך חברה, אז לא רק באומן, כאילו משהו...
בסדר, זה גם עלייה לרגל, כאילו זה גם...
זה ירושלים, זה
עלייה לרגל, כאילו זה... גם בשנתיים במשך, לא יודע,
כמה זמן... זה עושה מהגע שם עד על הכלל, כאילו, דעת.
לא, גם הסיפור של מודי וגם הסיפור שלך אלי שם, זה סיפור שיכול לקחת אותנו, זה כאילו חושף איזושהי אפשרות שאנחנו יכולים, כאילו שזה
כבר קורה.
כן, שזה כבר קורה הדבר, אבל שוב, השאלה, מה המערכת יוצרת? זאת אומרת, לאיפה היא גורת, מה הדינמיקה של הדברים? אתה אמרת, כאילו אנחנו הולכים, המקום העירוני, המקום האינדיבידואלי, הוא... אנחנו צריכים להתאמן, אנחנו צריכים לטפח את הנקודה הזאת. פתרון אחד זה מה שאריאל אמר, זאת אומרת, הפתרון הקהילתי. שזה הפתרון שלהם. זאת אומרת, הם לא קיימו קיבוץ עירוני, כאילו שהיה פה אריאל, לא משנה. הם באמת הלכו לאחורים הכי גדולים שעד עוד היו. באמת מתוך רצון ש... כאילו, משם לתת את הכלום, את מכת הברק, שכאילו, תניע את כל המערכת.
הוא
רצה
אבל, כאילו, זה מה שאני אמוד... נגיד אני אשאל את זה ככה, זה מביא עוד דרך, נגיד לסיפור אנשים פרטיים שולחים ונעים יותר ויותר כלליים, אני
אקרא,
או שהוא רוצה להקים, ככה אני מבין ממנו, שאני לא יודע כמה הוא מבין באנשים שלו, שהוא רצה כאילו להקים את הבית ספר ולחנך מחדש.
אז הוא רצה ליצור חלוצים, הוא הבין שהם מיעוט, שהם אליטה, אבל הוא קיווה, תקווה שגם אני מאוד שותף, אבל גם כולנו מאוד שותפים בתור אנשים דתיים. שכאילו באמת אנחנו מאמינים כמו מקובלים, המקובלים האמינו שעשרה אנשים יכולים להביא את המשיח הם רק יהיו ברמה המתאימה כאילו הם האמינו שמקום אחד שבו הדברים באמת יקרו אני רוצה לקרוא ב5:15, אני אתן כאן טיפה רוצה לקרוא איך זה נראה שם אז הוא באמת קיווה, הוא באמת רצה שבמקום אחד זה יקרה בצורה הכי אמיתית שיכולה להיות והוא האמין שזה יעשה משהו בעולמות אפילו אנשים שלא יקראו לזה בעיתון שאז לא ככה היה קיים ושעצם שהמימוש של הדבר הזה, שכמו שמקובלים האמינו, כמו שחסידים, מגיע משפחה חסידית. זאת אומרת, האמינו שכאילו, כשהרבי עושה משהו, זה משנה את העולמות. יש המון דיבורים כאלה של רבי נחמן. שכאילו, שהצדיק עושה דבר מסוים...
זה היה כאילו מיסטי הכל, זה לא שתכנן
איזה מודל. מה זה מיסטי? זה מיסטי שיש לו ממשות. זה מיסטי שהוא רצה ליצור חברה של אנשים שבאמת חיים בלי שום מחיצות אחד עם השני. אין בתים, אין קירות, אין לבושים, אין... מה? אני לא מכיר את הבודיזם, אני לא יודע כמה הבודיזם מצליח.
רק זה נשמע, כאילו זה כזה, כל אחד כזה, אין לאף אחד איתי.
אין לאף אחד מה?
את הגבולות שלו, את הרשות היחיד שלו.
שוב, מי שיקרא את הספר הזה מכריכה לכריכה, או לפחות כשם שאני אקרא, אנשים שהתחסנו וכתבו את זה. אמרו, אני סבלתי כל רגע מהפלישה הזאת, מהווידויים המתמידים האלה, מהחיבוטי נפש האלה, וכאילו אחד שמה כאילו התאבד, שבידו היה הספר של דוסטויבסקי, אחים קרמזוב, זה היה פתוח ליד האינקוויזיטור הגדול. הוא רמז ליער, כאילו די, תסלח פה, אני לא מסוגל אותה, כאילו כל ה... כאילו, הנפש שלך הופכת עכשיו לרשות הרבים, אתה מבין מה זה? כאילו, הם רצו לקחת זה עד הקצה, כאילו, לעבוד ביחד, לאכול ביחד, כאילו, יחפנות כזאת, עוני רדיקלי, רעב רדיקלי, ריקודים פסאודו חסידאים כל ערב, זה לא משנה, כאילו, זה מה שהיה שם. כאילו, מי ששרד את זה, הוא חווה חוויה יחידה במינה, וזה נכון לדבר אנשים שפכו, לפחות אנשים מאוד, מאוד חזקים, מאוד משפיעים יותר מאוחר. זה אנשים שבחו לכל אב. אבל הוא קיווה שמה שיקרה שם בעוצמות מאוד חזקות, יקרה במקומות אחרים, בעוצמות יותר חלשות. והוא לא נכשל לגמרי. הוא לא נכשל לגמרי. זאת אומרת, הוא כן עיצב את ה... אתם יודעים שמי שהמציא את הדוגרי זה היה גורדון? הוא דיבר על ה... בתוך הספר הזה ש... כאילו, עשיתי לינק לחיבור הזה, הוא לא נמצא כולה בפרויקט בן יהודה, אבל עיקרו נמצא. זאת אומרת, הוא דיבר, אנחנו פה לא כמו באירופה, שאדם כאילו מדבר אחד בפה ואחד בלב. הוא אומר, האדם שנמצא בתוך החוויה, הוא כאילו, הפנימיות והחיצוניות זה אותו דבר, הוא מדבר ישר. כתוב את זה גם הרבה מהאגרות שלו, לדבר ישר, הוא מסכת אותו דוגרי. זה אנחנו, נכון? כאילו, אתם יודעים איך האמריקאים מתנהלים ואיך הם מתפתעים. כאילו, עד שאובמה מתחרפן, אבל עד אז אתם יודעים, זה הכל understatement ומאחורי הגב והכל בפנים מתפוצץ עד שתוקעים לך סכין. ובישראל זה הכל על השולחן, וזה מאוד מעניין, כאילו זה משהו שהוא אז התחיל להתבצר, וגם הסיפור שסיפרת על צוק איתן ודברים מהסוג הזה, והאחריות הם נהדרים, וזה חלק ממה שהם עשו. כאילו, הם יצרו איזשהו משהו שכמובן הוא נמצא בדילול עצום לעומת מה שהם ניסו לעשות את זה, אבל הם כן עשו איזשהו משהו, הם כן יצרו חברה שהיא שונה מאשר חברות אחרת. טוב, בוא נקרא משהו על הקטע השני, אני אגיד לכם איזה עמוד זה. עמוד 34 בהמשך.
אולי אבל
כאילו אם
זה בשתי מילים, אז
אולי נבסס
את החברה
בפינה,
ולא על
נשאר. זה מה שזה בשבוע שעבר, זה הרב דסטר. זה מעניין. מעניין.
כאילו אם זה כזה צדקה, חסד.
כן.
יש כאילו
מספור בצד. יפה. טוב, בוא ניקח. אז אני אקרא את זה כאילו עוד כמה שלכם זה נמצא בצורה. אדוני, זה גם ברור.
אז פעם, זה עמוד?
34, 34, 39. מאיר, היום אני מוכרח להגיד לך. מה? זה שתיים, הכל משתיים. אחד הוא סתם טעות ובינתיים הגענו רק לשתיים. מאיר, היום אני מוכרח להגיד לך. לך הראשון ובמסיבת כולם, על אהבתי אליך. אהבת אחים שגדלה מיום ליום עד שהגיע למרום פסגתה עם דבריך. בשעת השימוש האחרונה שלפני לכלולותינו, אנו מקדשים לך אדמת הגשמתנו את חיינו, חיינו נום בארץ ישראל, את אורנו, ילדינו, אחינו, עוניינו ואושרינו. כולה. טוב. שמע מאיר, תפדילקתי, קוצים רבים תוכבות ידיים אוהבות בבשרך. כן, עושים לך את המוות. ובכל זאת יש בזה אחווה שברוח, קשר ונאמנות גם מתחת להכרה. ואתם, אחים שבחפצי, בחפצי בזה קיבוץ שהקימו אנשי השומר הצעיר, חלק מהם עברו גם בביטנים. שבארץ כולה, שמעבר לים, אחים בגעגועים, ברית נישואין אחת תאגד את כולנו, האחווה של הרוח, האחווה שברוח. אולם האחווה אומרת להתגשם בבשר, בדם, ביום יום. ברית שבדם ועדה שבדם מתוך עבודה, זה אומר לבנות יום יום בשם האהבה. מדלה. שלמה האורחים אשר השבשם בעבודתי, הם אחים לי, עושים את עבודתי באהבה ובתמימות, בעוד שמיליוני נפשות לוהטות נקפאות מקור פנימי במחשכי חורים. האושר מחייב, ולי ייתן אושר הברית, בסוף הזה אושר החלום, וזה אושר הרצון לאהבת אחים, וזה אושר המשפחה, וזה אושר הרצון לחיי דור, להקמת אלפי בנים ובנות בי ובקרבי. איבד לברית הנישואים את אדמת נוריס, זה אחת האדמות שהם איבדו אותה, הראה, מטוב צדדה של ביטניה. הראה לא רק אולם של קפה לילה לפניי הברית שהיא לי עזרה ואפשרות להעניק לבן אדם אהבה. לפניי החלום הרחב של בניין והקמה בין אחים ואחיות, מחותנות וקרובות, בחוג אדם הכרחוק של המשפחה בין אלפי בנים ובנות, להיות מקום, במקום בו נפגשים אחווה של רוח האנוש מתוך האדמה, אדם והגופים, להכיר ולדעת התתרי הציפורניים, אני ואתה ראי, ואת אחותי, ואת אהובת נפשי, ואתה הפלא המאיר שבין עושה להערומים, אנחנו לאה חדור, אנחנו בית אל ופני אל ומחניים שבמחניים. בשעה זו לא אוכל לדבר על צעדי הבטוחים של המציאות הפקחנית, על הרצון לממש יום יום בכוח האהבה של הגוף ובכוח הבשר של האהבה את פרית אדם שברוח, על חלומי העולה וצומח, על כל זה אכפות לדבר ועל אי ההבנה. אני מטף לדיברה של צורת חיים שהיא, אני מביא לכם דוגמה, הרי אני עושה לכם דברים כאיש הנושא ורואה מתוך סבל האהבה לגויים את הדמויות העולות וגדלות. הנה אחר כך מן הארץ שנות המלחמה האחרונות ולאחר כך פלטתי למסיבת ידידיי על משפחה כעל היסוד האורגני של העדה. המשפחה מוכרחה לקיים או להשיג את הקדושה שנועדה לה, אולם בכוחו המפרה והמוליד עליה להיכנס לתוך העדה ולהכניס את העדה לתוכה, עליה להתרחב עד כדי משפחה כלכלית, יחידת משק העומדת על יסוד הרעות. זה משהו קצת אחר, גם פה יש אידיאולוגיה, גם פה יש רעיונות וזה, יש פה גם חוויה של בן אדם, אוקיי, שהוא באמת מרגיש שמה שנוצרה שם זה לא היה אידיאולוגיה, זה לא היה חובה, הייתה אהבה, הייתה חבורה של האנשים שבאמת אוהבים אחד את השני. ואולי נעצור כאן וכל אחד יחשוב לבד איפה הוא עומד מול הדברים, ויהיה לך מודל לאישור שתפקים בעזרת השם. זה עם החלומות ועם השאלות על החלומות, המגבלות של החלומות ומה שהחלומות בכל אופן השיגו, אז אנחנו באמת נסיים. יש פה הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים, כמו המאמר שמופיע בהמשך הדף, המאמר על על המשפחה, שהוא שוב משהו יותר פילוסופי, אבל אולי ככה כל אחד לעצמו.
שבוע הבא,
שבוע הבא, מה שבוע הבא? אני אנסה לזכור. מישהו פה אמור לדבר על הרב, על פי הספר, לא מי זה?
הייתה,
הוא נמצא בשבוע. אז עשיתי שבוע הבא, קבעתי את התור.
יש
את זה, ננסה את התור. יהיה תור, נעשה לוז מפורס. תקלו לחוץ.
כמה אנשים היו בפורס?
זה נע כל הזמן, אני חושב שלא יותר מ-30.
שבוע הבא יש רוזנצוויג.